ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תענית דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 4 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים צורת פפיון, ואנחנו מדגישים מהו יורה, מהו מלקוש. אז מיד בגמרא אתם רואים את הפפיון יורה, ובשורות הרחבות, כמעט באמצע העמוד, אתם יכולים לראות מלקוש גם בצורת פפיון. עכשיו, המילים האלו בטוח שהם מוכרים לכם. הפסוק בפרשה שנייה של קריאת שמה אומר, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש. וניתן לומר שיורה הוא השם שניתן לגשמים בתחילת עונת הגשמים, ומלקוש הוא השם לגשמים שמופיעים בסוף עונת הגשמים. אנחנו, אם אנחנו רוצים לנקוט בשמות חודשים, אנחנו מדברים על התחלה בחודש חשוון והסוף בחודש ניסן. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, יורה, מה עומד מאחורי המילה הזאת? שמורה את הבריאות להתיח גגותיהן ולהכניס את פירותיהן ולעשות כל סוחיהם. הרי הגשמים באים, אז אותו גשם ראשון מלמד או מורה על הבריאות לנקוט אמצעים, צעדים שהם צעדי הגנה מול מפגעי מים, וזה כולל להתיח גגותיהן, לגרום לגגות הבתים להיות חסין מים על ידי מריחת חומר הטיח והכנסת פירות שהם עד עכשיו היו מונחים בשדות כדי להתייבש, וכל צורכיהם, זה כולל כל שאר דברים הצריכים ללמוד הגשמים. כל זה כלול במילה יורה. דבר אחר, ממשיך הגמרא, שמרווה את הארץ ומשקה עד תהום. רש"י כותב שיורד, סליחה, עוד מעט אנחנו נגיע לזה. נתקדם בגמרא. שנאמר, תלמי הרבי נחית גדודיה ברביבים תמוגגנה צמחה תברך. דבר אחר, יורש יורד בנחת ואינו יורד בזעף. או אינו יורה אלא שמשאיר את הפירות ומשטיף את הזרים ומשטיף את האילנות. עכשיו רש"י, שיורה בנחת, והכי משמע יורה כאדם שמורה לתלמידיו בנחת, דכתיב דברי חכמים בנחת נשמעים. אינה מלשון חץ, יורה ההולך ביושר ואינו נוטה לכאן ולכאן, לשון אחר שמתכוון לארץ ואינו יורה בזעף. זה בספרי. הגמרא ציטטה פסוק, תלמי הרבי, כש אתה מרווה תלמי חרישה של ארץ ישראל. נחית הוא לגדודים, אומר רש"י, בני אדם היינו פשט המקרא, לקמי דרש אפילו גייסות פוסקות באור. הגמרא הציגה אפשרות שנייה להבנה שביורה, וכאן רש"י ממשיך ומסביר. הכי גרסין לנו אינו אלא ששוטף את הזרעים, כלומר דעד השתא אמרין יורה לברכה, או ראינו אלא יורה לשון כללה, כמו ירו ירה ששובר הכל, או לשון חץ היורה. ואחי משמע קרב היה, אם שמוע תשמוע מצוותי וכולי, ואם לאו ונתתי מטר ארצכם יורה לרעה מילתא בעלמא הוא. כלומר המילה יורה פה הוא לא שיש בו משמעות רעה, ואוכה דברייתא למתני, כי הגב הזה דרך הברייתא להציג שני צדדים. משיר פירות הן שעודם באילן, באילן כגון אתרוגים או רימונים או סופי תאילים. אז אנחנו רואים שיש שני צדדים, כאילו שתי הצעות, איך להתייחס ליורה. הגמרא ממשיכה. תלמוד לומר, מלקוש יחד עם יורה כתוב מלקוש. מה מלקוש לברכה? אף יורה לברכה. בשלב הזה חושבים שאי אפשר לדרוש מלקוש לשבר גרנות ולהשאיר פירות, כי מלקוש הוא בסוף עונת הגשמים, והם הדברים האלו שיכולים להתקלקל על ידי גשם חזק, הם לא מצויים באותו זמן, ולכן אין בשלב הזה, אני מדגיש, אין אפשרות לדרוש מלקוש אלא לטובה. והגמרא אבל לא מסתפקת בזה. או אינו, ממשיך הגמרא, צעד השני, מלקוש, אלא שמפיל את הבתים ומשבר את האילנות ומעלה את הסכאים. סכאים זה סוג של הרבה. תלמוד לומר יורה, מה יורה לברכה? אף מלקוש לברכה. לפני שנתקדם, וכמובן אנחנו בינתיים במתח איך זה כל כך פשוט לברייתא שיורה לברכה, הרי הצגנו אפשרות שנייה למעלה, עוד מעט נגיע לזה. אני רוצה ללמוד יחד איתכם את הרש"י, שמעלה סכאים. זה אפשרות שנייה שהמלקוש הוא לכללה. וברכה תקרא הברכה שמופיע בפסוק, זה יש ברכה למילוי מים בורות שיחיון מאות, אבל התופעה הזאת באה על ידי שמים חזקים שממשיך רש"י, שמפיל את הבתים. ומשמעו של מלקוש כדלקמן, שמול קשותן של ישראל, הנה משמול דבר הקשה, זה מלקוש ונוטריקון, מול דבר קשה, חותך ומשבר את הבתים, כלומר אין בו תקלת גרנות ושעד פירות, לפי שיהיה אפשר לו, אבל מה שכן, הוא מפיל בתים ומפיל, זה מול מפיל בתים ומשבר אותם. אז הגמרא גם הביאה עוד פן של כללה, עוד נקודה, דהיינו מעלה סכאי. רש"י כתב סכאי מן הרבה, כן, מתרגם הצלצל סכה, ומלקש לשון הרבה, כמו והנה לקש אחר גזי המלך. השאלה שעלתה פה, אז מה באמת הגדרה של מלקוש, הוא לברכו לכללה? אז הגמרא ציינה, מאחר שהוא מופיע יחד עם יורה ויורה, הוא לברכה, מלקוש לברכה. הגמרא ממשיכה בשורה שלישית בשורות הרחבות, ויורה גופי מנהלן, איך מניין לנו שיורה הוא לברכה? דכתיב, ובני ציון גילו ושמחו בשם לוקחם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. אז רואים שמורה הוא לצדקה, רואים שהוא לטובה. תנו רבנן, עכשיו נתייחס לזמנים שיורה ומלקוש. יורה במר חשבן ומלקוש בניסן. אתה אומר יורה במר חשבן ומלקוש בניסן, ראינו אלא יורה בתשרי ומלקוש באייר. ביער עדיין יש מלילות וקשים של תבואה בשדות, ומלקוש מובן כעת כנוטריקון למלילות, מל זה מלילות, וקש, מלקוש קשים. אז השאלה, מה העונה, מה התאריך, מה החודש שבהם מצפים לראות את היורה והמלקוש? תלמוד לומר בעיתו. אז העת, הזמן של הגשמים, הם כמו שפתח הביתה, יורה במרחשוון, ומלקוש וניסן. זה הזמן שיפה להן. מלקוש, רק נציין שיש קטע שסימנו בסוגריים, אחר הסוגריים, אנחנו מסיים בכוכבית בשוליים, הגמרא ממשיכה לדון בזמנים שיורה מלקוש. בתוכם הגמרא מביאה פירושים שונים למילה מלקוש. אז הסוגריים הם אינם בהכרח לשם דילוג, אבל מספיק שאנחנו מציינים שהנושא של תאריכים ליורה מלקוש ממשיך אחרי הקטע הזה. אנחנו נמשיך ישר בגמרא מלקוש. מה המשמעות של המילה הזאת? אמרו נילאי, פרידי המשמעות דבר שמול קשותיהן של ישראל. רשי, בשורה חמישית בשורות הרחבות, דבר שמל קשותן של ישראל, שכשאינו יורד המלקוש הזה, חוזרים ישראל בתשובה ומתענים ועושים צדקות. מלילות, זה שייך להמשך הגמרא. תבי רבי ישמעאל תנא, פירוש המילה מלקוש, דבר שממלא תבואה בקשיה. שוב פעם רואים נוטריקון, ממלא בקשיה. במדנית התנא, מה זה מלקוש? דבר שיורד על המלילות ועל הקשים. המלילות הם ראשי התבואה והקשים הוא הקנה. תנו רבנן, יורה במרחשוון ומלקוש בניסן. אתה אומר יורה במרחשוון, ראינו עלה בחודש כסלב. תמד לומר בעיתו יורה ומלקוש. מה מלקוש בעיתו? אף יורה בעיתו. הגמרא רואה במילה במלקוש, בישמים האלו, שהם יורדים בעיתם. רשי בשורה רביעית בשורות הרחבות באמצע כותב מה מלקוש ביתו, אף יורה ביתו, ומלקוש זהו שיורד על המלילות ועל הקשים, וזהו ניסן שיש בו קשים ומלילות. אז כמו שמלקוש הוא בעיתו, גם יורה בעיתו. ומהו הבעיתו? היינו מרחשוון. תניה אידך, ממשיך הגמרא, יורה במרחשוון ומלקוש בניסן, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים יורה בכסלב. מן חכמים, אמר רב חיסטה רב יוסי דתניה. עכשיו אנחנו נראה, וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת תת נושא, יורה מחולק לשלושה זמנים, בחירה, בינונית, אפלה. נראה פה שלוש דעות תנאים במהו התאריכים של הנב. אנחנו חותרים כמובן לשיטת רב יוסף, הוא הדעה השלישית שהופיע פה בברייתא, ורק אצלו נראה אזכור של כסלב במסגרת הגשמי. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. רב חיסטה אמר לנו שרב יוסי הוא הדעה שעומד מאחורי החכמים שצוטטו אומרים יורה בכסלב. איזהו דתניה, איזהו, איזו היא רביעה ראשונה? מה הזמן של רביעה? רביעה זה לשון של גשם, ירידת גשמים, וכשאנחנו מדברים על רביעה ראשונה אנחנו בעצם אומרים מה התאריך של היורה. וכפי שאמרנו מקודם, התאריך של היורה מחולק לשלושה זמנים, הבחירה בשלושה במרחשוון, בינונית בשבעה בו, אפלה האחרונה בשבעה עשר בו, דברי רבי מאיר. רבי דה אומר בשבעה ובשבע עשרה ובעשרים ושלוש ושלושה. רבי יוסי אומר ב-17 ב-23 ובראש חודש כסלו. וכן היה רבי יוסי אומר אין היחידים מתענים, כשאנחנו מדברים על תעניות בגלל עצירת שמים, אז היחידים הם הצדיקים, אין הם מתענים עד שיגיע ראש חודש כסלו ועוד לא ירד גשם. אמר רב חיסטה, הלכה כרבי יוסי. רשי גורס אחרת, הוא גורס הלכה כרבי יהודה. יש בדמות המסומנות מעוין סביב רב חיסטה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה שני לשונות במהו פסק רב חיסטה. אז יש פה רב חיסטה פוסק הלכה כפיוסת רשי רבי יהודה, ובהמשך הגמרא אומרת המימר מתני להד רב חיסטה בהלשנה. בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים, המימר אומר בשבעה בו, בשבעה במרחשוון מתחילים ותן טל ומטר בשמונה עשרה. אמר רב חיסטה הלכה כרבן גמליאל. אז לפי הלשנה השנייה רב חיסטה בא לפסוק בעניין תחילת אמירת ותן טל ומטר, בתחילת שאלה על הגשמים. עכשיו הגמרא נותנת לנו חידה, כמן עזלה עד תניא. יש ברייתא, אמנם יש שם בתוך הברייתא, אבל אנחנו רוצים לדעת כפי מי מן התנאים שהזכרנו עד כה מתאים המקור הבא. אז אנחנו שואלים כמי הולך הברייתא דתניא. רב שמעון אומר גשמים שירדו שבעה ימים זה אחר זה, אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושנייה ושלישית. אני רוצה לציין על פי רש"י מה שכתוב פה בסוף, רביעה ראשונה ושנייה, ושלישית, הכוונה לכך, רביעה ראשונה ושנייה או שנייה ושלישית, אין הכוונה פה לרצף אחד. אנחנו ננסה להוכיח את זה עוד מעט דרך המשך הגמרא. אז הגמרא שאלה לפי איזו טענה שהזכרנו עד עכשיו יכול להסתדר המקור הזה, שבמשך שבעה ימים אתה מרוויח רביעה ראשונה ושנייה או שנייה ושלישית, כמן כרבי יוסי. אמר רב חיסטה הלכה כרבי יוסי. השיטות האחרות, רבי מאיר למשל, הוא הזכיר תאריכים שלושה, שבעה ושבעה עשר. עכשיו בשלושה עד שבעה יש לך ארבעה ימים, בשבעה עד שבעה עשר יש לך עשרה ימים, זה לא שבעה ימים. אז המקור שבו הופיע רב שמעון בן גמליאל לא יכול להסתדר עם רבי מאיר וגם לא עם רבי יהודה, כי רבי יהודה דיבר על שבעה ושבעה עשר, מיד יש לנו פער של עשרה ימים בין רביעה הראשונה ורביעה השנייה. אבל לפי רבי יוסי השיעור זמן של שבעה ימים מסתדר. מה הם היו התאריכים של רבי יוסי? אז הוא דיבר על 17 וחף גימו ו-23. אם אתה מונה את הימים האלו כולל עם ימי הרביעה, אתה מתחיל עם י' ז' זה 17, 18, 19, 20, 21, 22 ו-7 זה 23. ולגבי הפער בין הרביעה השנייה והשלישית גם כן נמצא שבעה ימים, אבל פה החשבון קצת שונה, זה שבעה ימים בלי לספור הרביעה האחרונה. אבל אם אתה סופר מחף ג' עד חף ת', אתה תמצא שבעה ימים ואחר כך הרביעה השלישית. אנחנו הוספנו בשוליים את המספרים האלו כדי להקל על עריכת החשבונות. עכשיו הגמרא ממשיכה בשאלה או לדון במה החשיבות של התאריכים האלו. מה החשיבות לדעת מתי רביעה ראשונה, שנייה ושלישית? אומרת הגמרא, בשלמה רביעה ראשונה, לשאול, התאריך הזה חשוב לדעת ממתי מתחילים לשאול על הגשמים. אז זה לפי התאריך של רביעה ראשונה, מתחילים ולא מפסיקים עד פסח. שלישית, מה החשיבות לדעת תאריך של רביעה השלישית? להתענות, כלומר שאם לא ירדו גשמים עד רביעה השלישית, אז מתחילים סדרת התעניות שיופיעו בהמשך המסכת שלנו, שקודם היחידים מתענים, הצדיקים מתענים, ואחר כך אם עוד לא ירדו גשמים, כל הציבור מחויב להצטרף לסדרת התעניות. שנייה למאי, ידיעת תאריך לרביעה שנייה, למה זה חשוב? אז יש פה צורת הרגש, ובשוליים כתבנו, הצורות האלו מבליטים תשובות לשאלה למה חשוב לציין התאריך של רביעה שנייה. אז יש פה רב חיסדא, ובשורה שנייה בעמוד ב' נראה רב זביד, וכמה שעות אחר כך רב פאפה, ואחריו רב נחמן בר יוסף. כל זה אפשר לראות באופן מיידי בגמרות המסומנות על ידי סקירה של השורות הבאות. אז לפי רבי זרע, מה החשיבות של ידיעת תאריך של רביעה שנייה? אז אמר רבי זרע, לנדרים תתנן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הנודר עד הגשמים, או יש גרסה עד תוספת גרסה, עד שיהיו גשמים. אדם אומר, ורשי מביא דוגמה בשורה ראשונה, קונם אם אהנה מדבר זה עד הגשמים. אדם נודר לא להנות ואומר עד הגשמים. מה זה? עד שתרד רביעה שנייה. זה הכוונה. עכשיו תשאלו, איך זה במילים? איך אפשר לדעת שרביעה, שמשייכים רביעה שנייה או הביטוי שנודע עד הגשמים לרביעה שנייה? אז לברא שיש שני פירושים. הפירוש הראשון בשורה שנייה, בנדרים הולכים אחר לשור בני אדם ואין קוראים גשמים לראשונה עד שתרד שנייה, שמכאן ללך מלכוכלת הדרכים ומעושה מפני הגשם, יש השפעת גשמים מורגשת מרביעה שנייה. לשנה אחינה עד הגשמים זה לשון רבים, משמעת רי דהיינו רביעה שנייה, זה בניגוד למי שאומר עד הגשם למשל, זה יש לזה משמעות אחרת לכאורה לפי רש"י. אנחנו חוזרים לגמרא, שורה שנייה, רב זביד אמר לזיתים, כלומר רביעה שנייה יש לו משמעות הלכתית לגבי מתנות עניים הניתנים מזיתים. עכשיו אנחנו נתקדם בתוך הקטע שבסוגריים, כפי שכתבנו בשוליים, הסוגריים בתוך הקטע שבתוך הסוגריים הוא הרקע לדברי רב זביד שאומר לזיתים, כלומר המשמעות של רביעה שנייה. תתנן, ממתי כל אדם מותרים, כלומר כל אדם אפילו עשירים, בלקט ושכחה ופאה? כידוע אלו הם נכללים בתחום של מתנות עניים, אבל יש שלב מסוים שגם אחרים יכולים לקחת את המתנות האלו, הלקט, שכחה ופאה. אז ממתי? משילכו הנמושות בפרט ובעוללות, משילכו עניים בכרם ויבואו, בזיתים, ושתרד רביעה שנייה. אנחנו רוצים להדגיש את מה שכיווכבנו, שבזמן שיורד רביעה שנייה זה הזמן שכל אדם יכולים לגשת למתנות עניים שהיו מופרשים מעצי הזית בשדות. לגבי שאר הפרטים שהוזכרו פה, רש"י בשורה שלישית, בשורות הקצרות, משלחו הנמושות בשדה דמיקן ואילך נתיישו שאר העניים, לפי שיודעים אם נשאר לקט שקופיה, נמושות נטלו. אז העניים עצמם הם מתיישים, ומילא אין בעיה לכל אדם לבוא לקחת. נמושות לשון ממשש. משלחו עניים בקרם ויבואו, אומר רש"י, כלומר, שלקטו וחזרו בו פעם שנייה, והשתה מסחידתיו עניים. העניים, שהעניים הם מסיחים דעת מהמתנות האלו. וממשיך רש"י, מי שתרד לוי השנייה, זה לגבי הזיתים, דעד ההיא שעתה לקטו הכל, עד, כלומר עד שמגיע רביעה השנייה אפשר לסמוך על כך שכולם לקטו את הזיתים, ואם נשאר משהו מותר לכל אדם. הגמרא ממשיכה, מהי נמושות? זה מה שהוזכר לגבי הרישה של הברייתא. אמר רבי יוחנן, סבי דאז לי התיגרה. זה אנשים זקנים שהולכים לאט לאט בעזרת מקל, מקל הליכה. אחרי, אם הם אז עברו את השדה, מכאן ואילך, אחרי זה, שאר עניים מסיחים דעתם. ורש"י מוסיף תיאור בגן הזקנים האלו, הם הולכים בנחת ומעייני תפי, הם מתבוננים מה יש. אז עכשיו אם הם כבר עברו בשדות, סביר להניח ששאר העניים כבר הסיחו דעתם מהדברים האלו. ריש לקיש אמר לקוטי בתא לקוטי, מה זה נמושות? זה לקוטי בתא לקוטי. ורש"י אומר לקוטי בתא לקוטי, אני מוליך בנוח רב שמכאן ואילך פוסקים שאר עניים מללקוט. עכשיו אנחנו ממשיכים לדעה השלישית, מה המשמעות או החשיבות לדעת תאריך של רביעה שנייה. הרפפר אמר, כדי להלך בשבילי, שבילי לשון שביל, בשבילי הרשות. דיאמרמו, מה זה שבילי הרשות? דיאמרמו, מהלכין כל אדם בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה. אלו הם מתקנות שמוזכרו במסכת בבא קמא, שהם מהתנאים שהתנה יהושע שניתן ללכת בשדות, לקצר את הדרך, לצעוד דרך שדות. בהזדמנות הזאת אני רוצה לקרוא יחד איתכם רש"י במסכת בבא קמא פ"א עמוד א', ומהלכים בשבילי הרשות. כותב רש"י, סתם בני אדם משהכניסו תבואתם עד שעת הזריעה מפקירים שדותיהם להיכנס בהם כל אדם לקציר את הדרך שלא יקיף, והן נקראים שבילי הרשות, לפי שברשות עושים, ותנה יהושע שלא יקפילו על כך עד שתהרד רביעה שנייה, זמנה בי"ז במלחשוון, כלומר בתענית, ומאז והלאה הזרעים צומחות וקשה להדריסת הרגל. אז זה העניין של ללכת בשבילי הרשות, וכפי שהגמרא פה מצטט את הגמרא בבבא קמא פ"א, מהלכים כל אדם בשבילי הרשות עד שתרד רביעה ראשונה. זה מהשעה שהאנשים מכניסים את התבואה משדותיהם עד הגשם השנייה, רביעה השנייה. רב נחמן יצחק אמר, זה פירוש רביעי לדעת החשיבות של תאריך לרביעה השנייה, לבאר פירות שביעית. תתנן, עד מתי נהנים וסופים בתבן ובקש של שביעית? עד שתרד רביעה שנייה. מה הייתה, מה הקשר בין ענייני שביעית לרביעה שנייה? תכתיב, לגבי שנת השמיטה ופעולותיה כתוב ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. כל זמן שחיה אוכלת בשדה, האכיל ובהמתך בבית. קלה לחיה מן השדה, כלומר נגמר העונה, הפירות כבר לא נמצאים לחיות השדה, קלה לבהמתך מן הבית. היינו הביאור שהזכרנו מקודם. אז מתי הוא קלה לחיה מן השדה? זה ברביעה שנייה, כי אז אין, רשי אומר אין תבן וקש בשדות, שרשים עושים אותן זבל, הם כבר הופכים להיות לזיבול בירידת רביעה שנייה. בהמשך אתם רואים בהגמות המסומנות שימוש בפס כפול, יש צורות שונות, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו אומרים שהפס הכפול הזה מימרות רבי אבאו, מהי לשון רביעה, מתי יודעים שנפל רביעה ראשונה ושנייה. אחרי כמה שורות אנחנו נגיע לפס הכפול שמדגיש רב חיסטה ונסביר את זה. אז הגמרא, אמר רבי אבאו, מהי לשון רביעה? תשובה, דבר שרובע את הקרקע. יש לנו כוכבית, ובשוליים אנחנו הוספנו הערה. יש לשים לב לאורך הגמרא, לביטויים ותיאורים השונים שמשווים ירידת גשמים לזיווג בין איש ואישה ופריון, ובאופן כללי יותר גשמים חיות. קשור לזה גם מה שמובא לאל דף ב' שלושה מפתחות. אז כל אחד שזוכר את הסוגיה שם מבין את הקשר לכאן. אז בינתיים רבי אבאו רוצה לברר מה עומד מאחרי הלשון הזה רביעה. אז דבר שרובע את הקרקע, כדי רבי יהודה אמר, דאמר רבי יהודה, מיתרה, זה מטר, בעלה דערה הוא, שנאמר כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא יושב, כי אם הרוות הארץ והולידה, זה כאדם שמוליד והצמיחה. מילא הלשון רביעה. בתורה מופיע המילה הזאת גם כן, למשל בהמתך לא תרביעה כליים, כאילו לזווג עז וסה. ויום הרבי יבוא, ממשיך הגמר, רביעה ראשונה כדי שתרד בקרקע, זה נספג בקרקע בעומק של בטף טפח. ורשי אומר, אם באין כל כך שנימס הקרקע בעומק טפח, יפין הן ואין צורך, ואין צריך להתענות. זה איך נקרא לזה, זה מבטל את הצורך לתעניות. הנה, יש גשמים ירדו. שנייה, רביעה שנייה, כדי לגוף בא פי חבית, שהקרקע נהיה כל כך ספוב, ואולי נקרא לזה בוצי, שאפשר לקחת מהאדמה הזאת וליצור מגופת חבית, כיסוי לחבית שנעשה מהאדמה הזאת, והיא כל כך ראויה לגיבול בלי צורך להוספת מים כדי לגבל את האדמה. זה תודות שירד מספיק גשם ברביעה השנייה. אמר רב חיסטה, וכעת פס הכפול מודגש בשוליים, סדרה שמימות של רב חיסטה שהמשותף להם, אנחנו נראה שימוש במעוין, ושם אנחנו מדגישים אין בהם משום ועצר, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. תיאורי גשמים שאין בהם הכללה אשר ועצר את השמיים, שמוזכר בפרשה השנייה של קריאת שמע. הגמרא, אמר רב חיסדא, גשמים שירדו כדי לגוף בעין פי חבית, זה התיאור שראינו מקודם אצל רבי אבור, למה זה רביעה השנייה, אז גשמים שירדו בכמות כזאת, אין בהם משום ועצר. זה אומר לנו שיש, דווקא יש ברכה. רש"י כותב, אין זו כללה של ועצר את השמיים. ואמר רב חיסדא, גשמים שירדו קודם ועצר, אין בהם משום ועצר. הדבר הזה יוסבר בהמשך הגמרא. רק נציין שהביטוי קודם, גשמים שירדו קודם ועצר, אבל לפני זמן קריאת שמע, שבקריאת שמע מזכירים ועצר את השמיים. אז מבחינת תזמון, אם הגשמים ירדו קודם זמן קריאת שמע, אז אין בהם משום ועצר. יש כאן קטע בסוגריים, זה כמה שורות טובות, ובשוליים כתבנו מטרת הסוגריים כדי ליצור רצף בין המימורות של רב חיסדא. דהיינו, מיד אחרי הסוגריים כל אחד יכול לראות שוב הופעת רב חיסדא מפס הכפול. אם זה ברור מבחינת מבנה, נוכל להתקדם ישר לתוך הסוגריים. אמר אביי, לא אמרן, אלא מה שאמרנו שאין בהם משום ועצר, אלא קודם ועצר דאורתא. כלומר, גשמים שירדו בשעות היום. כי ועצר דאורתא, דאורתא זה לילה, זה הקריאת שמע של לילה. אבל קודם ועצר דצפרא, יש בהם משום ועצר. גשמים שירדו לפני קריאת שמע של הבוקר, דהיינו, אנחנו מדברים על גשמים שירדו בשעות הלילה, זה לא אומר שאין, שיש בהם ברכה, כאילו יש בהם משום ועצר. תאמר ביהודה בר יצחק, הני ענני דצפרה ענני בוקר לת בהו משאשה דכתיב, אין בהם ממשות. דכתיב, מה אעשה לך אפרים, מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בוקר, כלומר שאין בו ממש, אין בו ערך. הגמרא שואלת, רב פאפה שואל, אמר לי רב פאפה לבאי, והאמרי אינשיה, ויש אמרה עממי במפתח בבי מדרה, בפתיחת הדלתות, השערים, וזה דהיינו בבוקר, שאנשים פותחים את החנויות, את השערים, הדלתות, מדרה יורד גשם, אז זה סימן למה? ברך אמרה, זה הסוחר שהוא מביא את הסחורה שלו על חמורים, מוך סקך וגני, אתה יכול להוריד את הסקים שלך ותלך לישון. רש"י כותב, מיטרא במפתח בבי, אם יורדים בבוקר כשפותחים הפתחים, יקפל החמר, החמר זו הסוחר שמוכר תבואה, את סקו להיכנס לישון, בפני שהשנה מתברכת ויש סובה בעולם, ולא יסתכר במחירת תבואתו. על מה? יפין הם דווקא הגשמים האלו שמוקדם בבוקר, הם כן, כן, כן טובים. אז איך אמרת מקודם איך אביי הסביר שהגשמים שיורדים מוקדם בבוקר, בסוף הלילה, הם אין בהם ממש? הגמרא ממשיכה, לא קשה, עד קטיר בעיבה, עד קטיר בענני. עיבה הם עננים עבים, בזה יש ברכה, אבל קטיר בענני הם קלושים, אין בהם ברכה. ועל זה אמרנו שיש בהם משום ועצר. אנחנו שוב פעם נעבור על הדברים האלו דרך רש"י. דקטיר באיבה, זה רש"י בשורה שנייה בשורות הרחבות, דקטיר באיבה, אם נתקשו שמיים בעננים עבים ולא קלושים, אין בהם משום ועצר, כלומר אין בזה כללה. דקטיר בעננה שהיא קלושה מעב, אין בו ממש. חזרה לגמרא, אמר רב יהודה, תבה לשתה תיבת, חודש תיבת, ארמלתה. זה טוב לשנה שתיבת היא אלמנה. עכשיו, מה הכוונה? אלמנה במסגרת שלנו היא תיבת שאינו גשום, תיבת ללא גשמים, שאין גשמים יורדים בה. איקה דיאמרי, כאן שם הסברים לדבר הזה, למה זה טוב. איקה דיאמרי דלא ביירי תרביצי. ביירי נשון בור או ריק, לא ביירי תרביצי. עוד מעט נראה הפירושים שרשי מביא לדבר הזה. לפני שנראה את זה ברשי, נתקדם טיפה בגמרא. איקה ואיקה דיאמרי, למה תיבת אמרת הוא טוב? תלו שקיל שודפנה, שידפון. שידפון הוא קלקול הפירות. קודם רשי נסביר את הדברים שהזכרנו, ורשי מופיע בשורה רביעית בשורות הרחבות. איקה דיאמרי, יש אומרים תלו ביירי תרביצי, אותן מקומות ש מרביצים בהם תורה אינן בורות, אינן ריקות. למה? מפני שהדרכים יפים, הם לא מלאי בוץ. אנחנו לא מדברים על כבישים שנעשים מאספולט, אלא כבישי אפר. ואם תיבת הייתה יבשה, אז אותם דרכים הם לא, הם אפשר לעבור עליהם, הם לא מלאי בוץ, והולכים התלמידים ממקום למקום ללמוד תורה. לשנה אחרינה, לא ביירי תרביצי, גינות שאינן גדלים על רוב מים, כגון קרשינים. לגבי שידפון, לא שקיר שודפנה, מה הטוב בטבת יבש? אין השידפון נאחז, הוא מתדבק בתבואה. אנחנו חוזרים לגמרא על לגבי מה שרב יהודה אמר. הגמרא שואלת, איני ואמר רב חיסא, תבה לשתה דתבת מנוולתה, טוב לשנה שתבת היא רטובה, מנוולתה, שהדרכים מנוולים בתית מפני הגשמי. עונה הגמרא לא קשיא, הדעת המיטרה מעיקרה, הדלועת המיטרה מעיקרה. מעיקרה, אנחנו מדברים כעת על תיבת, לפני תיבת יש חשבן וכסלף. עכשיו, כדי להסביר את החלוקה הזאת, בתוך רשי יש שני לשונות. אז ברשי, הדעת המיטרה מעיקר, שירדו גשמים, הגשמים בזמנן במר חשבן, וירדו אף בתיבת. כלומר, ירדו כבר מספיק גשם בחשבן. עכשיו, תוסף שם בטבת, ראין הן שכבר די לעולם בגשמים של מר חשבן. זה דעתה מעיקרה, זה האמרה שטוב לטבת אמרת, דלא אתה מיטרה מעיקרה, אומר רשי, טוב לשתה, דטבת מנוולת. אז טוב שטבת, לפחות טבת יהיה רטוב. לישנה אחינה, הדעת המיטרה מעיקרה, תבה דמנבלתה. זה לשון הפוך. נתקדם ונחזור לגמרא. ואמר רב חיסא, גשמים שירדו על מקצת מדינה ועל מקצת מדינה לא ירדו, אין בהן משום ועצר. כלומר, אין בזה כללה. ולמה? ורשי מסביר, דעותן של קצת מידה שירדו להן גשמים מוכרין לאחרים. אבל הגמרא מקשה על זה, קושיה, בערך ארבע שורות קושיה. איני, האם זה באמת כך? ואקטיב פסוק שהיא במסגרת תוכחה, עונש, כתוב ואקטיב, וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלושה חודשים לקציר, והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמתיר, חלקה אחת תימטר וכו'. ואמר רב יהודה, אמר רב, שתיהן לכללה, גם המקום שמקבל את המטר וגם המקום שלו. אז הגשם החלקי המפוזר הזה, קצת פה קצת ופה אין, הוא לכללה. הגמרא עונה, לא קשיא, הדעת הטובה, הדעת כדמבאי אלי טובה, כלומר יותר מדי. ורשי רואה את זה במילה תימטר. תימטר, לפי דבריו של רשי, הוא נוטריקון, תהי מקום מטר, כלומר יותר מדי. אם נפלו, ירדו שמים כדמבאי אלי, אז על זה אנחנו אומרים אין בהם שום ועצר, כי אותה מידה שכן קיבלה גשמים תספק תבועות לקצת שלא קיבלו גשמים. הנושא שמופיע אצלנו בהגמות המסומנות, לא, אני חוזר בי, אני רוצה להתקדם עוד שורה בגמרא. אמר רב אשי, דייקה נמי, תכתיב תימטר. דייקה נמי, שהחלוקה שאמרנו מתי הוא כללה ומתי לא, תלוי בכך אם מדובר ביותר מדי או לא. אז הפסוק שהוזכר במסגרת כללה, כתוב בו תימטר, תהי מקום מטר. שמע מינה, ותהי מקום מטר, כפי שראינו ברשי, הכוונה יותר מדי. וזה מה שהופיע בפסוק שהייתה כללה. עכשיו הנושא שמופיע בשוליים, ברכה על גשמים. מאימתי מברכים? מה מברכים? מבחינת נוסח. הגמרא, אמר רבי אבאו, מאימתי מברכים על הגשמים? מי שיצא, זה משל, מי שיצא חתן לקראת כלה. אני הדפתי להסביר את זה, את פירוש הרבנו חננה שנמצא בדף זין עמוד א' למעלה, והוא אומר, כשתרד הטיפה על הקרקע שכבר ירד בו מטר, מעלת כמין אבבואין, היו מברכים ברכת גשמים. אז זה לגבי מאימתי, שכמות כזאת של גשמים ירדו, ולפי הלשון הציווי של הגמרא, משיצי חתן לקראת כלה. אני הייתי גם באופן רעיוני מקשר את זה למה שהזכרנו מוקדם יותר לגבי לשון רביעה. ברשי גם נותן הסבר, והוא אומר חתן לקראת כלה, שיודעו כל כך שכשהטיפה נופלת יוצאת אחרת ובולטת כנגדה מפי מורי. עכשיו הגמרא שואלת, מהי מברך? אמר רב יהודה, אמר רב, מודים אנחנו לך השם אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. רב יוחנן מסיים באחי, אילו פיינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלב וכולי, עד קל עד אל יעזבונו רחמך השם אלוקינו ולא עזבונו, ברוך רוב ההודעות. שואלת כמובן בתמיה, הוא רוב ההודעות ולא כל ההודעות? רוב משמע הרוב, אבל יש עוד דברים טובים שלא צריכים להודות עליהם, מה פתאום? אמר רבה, אימה קל ההודעות, משמע הקדוש ברוך הוא שמגיע לו על כל הדברים הטובים להודות לו. אמר רב פאפה, אילכך, מאחר שהוזכר גם נוסח אחר, דיין רוב ההודעות, רב פאפה אומר, ואנחנו ממשיכים לדף זין עמוד א', נמרינו לתרוויו, קל ההודעות ורוב ההודעות. עכשיו, לפי רב פאפה והמסקנה הזאת, המשמעות של רוב ההודעות הוא לא רוב מול מיעוט, אלא ריבוי ההודעות. וכך רש"י מתבטא בשורה הראשונה, נמרינו תרוויו ברוך אתה ברוב ההודעות, כוונה במרפית ההודעות, הקיל של כל ההודעות, משמע. ומתחילה היה משמע רוב ממש, רוב מול מיעוט, ולא מרובות. וכן, וכמו כן בהשתבח, קיל מלך גדול בתשבחות, קיל ההודעות, רוב ההודעות. ובזה אנחנו מסיימים את שיעורנו היום. עד כאן שיעורנו להיום.